או, יישר כוח, תודה רבה. טוב, אז שלום לכולם. אנחנו בראש חודש אלול, ורוצים להתחיל ללמוד ביחד תורות התשובה של הרב קוק. חודש אלול זה זמן של תשובה, לקראת ראש השנה, אחרי ראש השנה יש לנו את עשרת ימי תשובה. אלה ימים שממש מתאימים לנושא הזה. ובעזרת השם אנחנו רוצים ככה לדלות מתורתו של הרב, כן, הרב קוק שנפטר בחודש אלול, הרי בג' באלול, שהוא היה הביא אור גדול לעולם, למציאות, וחלק ניכר מהאור שלו, חלק מאוד גדול מהאור שלו, זה בעצם כל הנושא הזה שנקרא תשובה, שהרב קוק מדבר על זה בצורה רחבה מאוד ומהירה מאוד, כמו שנראה עכשיו נראה קצת בהקדמה שלו. ובאמת הוא מחדש בנושא הזה של התשובה דברים שלא לא היו רגילים לדבר עליהם קודם לכן, בסגנון הזה של מה זה תשובה, מהי תשובה, לאן היא מובילה את האדם, את העולם כולו. הוא מדבר מזוויות חדשות שלא היו רגילות, זוויות חדשות, וגם מגוואים אחרים על כל הנושא הזה של התשובה. באמת הוא מעיד על עצמו שהתשובה זה אחד הנושאים המרכזיים ביותר שקיימים בכלל, ושהוא עוסק בהם בפרט. כן, הוא מעיד את זה על עצמו. אז אנחנו נעשה, הספר אורות התשובה צריך לדעת, הוא בעצם בנוי מספר פרקים, משהו כמו י' ז' פרקים בערך, אבל שלושת הפרקים הראשונים, הם נכתבו כספר, בסדר? הוא התחיל לכתוב ספר, אורות התשובה. הוא התחיל לכתוב ממש משנה על התשובה. זה שלושת הפרקים הראשונים. אחרי זה, שלושת הפרקים הראשונים בנויים יותר כאיזושהי מערכה, כל פרק איזושהי מערכה כזאת ארוכה. ואחר כך מפרק ד', אז כבר שמה, אף הוא כבר הפסיק לכתוב את הסדר הזה בתור ספר, אלא מפרק ד', אז אורות התשובה מורכב מפסקאות של הרב קוק. כן, הרב קוק כתב הרבה פנקסים וקבצים, כן, שיש שם המון חומר אמוני רוחני, ומשם הרב צבי יהודה, הבן שלו, ליקט פסקאות שקשורות לתשובה, כן, וערך אותם לפי נושאים, סידר אותם לפי נושאים, סידר אותם לפי פרקים, כן, אז זה מפרק ד' ואילך, אז זה פסקאות פסקאות. אז לכן אנחנו נרצה להתחיל מפרק ד', כלומר מהפסקאות האלה, כלומר שלושת הפרקים הראשונים יותר זה מערכות כאלה ארוכות, ופחות אני רוצה כרגע לעסוק בהם. אז אני רוצה להתחיל, נרצה להתחיל מפרק ד', ששם מתחיל הספר בעצם של הליקוט, מפסקאות התשובה של הרב קוק. אבל לפני פרק ד' אנחנו רוצה ללמוד את ההקדמה של אורות התשובה. כן, ההקדמה שהרב קוק כתב על אורות התשובה, שהיא בעצמה גם כן פותחת אפיקים, פותחת אופקים להבין את הנושא הזה במשנתו של הרב. אז תפתחו בספרים הצהובים זה לפניכם בעמוד קפה. בסדר, שם נמצא את ההקדמה הזאת. יש לכם? אז אנחנו נתחיל, עמוד קפה. זה כמה אני נלחם מלחמה פנימית, ורוח חזקה דוחפת אותי לדבר על דבר התשובה, וכל רעיונותיי רק בה הם מרוכזים. התשובה היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים, עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות, עם מצוות השם שהיא מצד אחד קלה שבקלות, שהרי ערעור תשובה הוא כבר תשובה, ומצד אחד הרי היא קשה שבקשות, שלא יצא עדיין אל הפועל במילואה בעולם ובחיים. כן, טוב, אז זה בעצם הקדמה שהרב קוק כתב, שיש לו מלחמה פנימית, המלחמה פנימית, כמו שנראה, בהמשך הוא יסביר למה הוא נלחם אם לכתוב או לא לכתוב, הוא יסביר לנו את זה בהמשך, ויש לו גם רוח חזקה שדוחפת אותו לדבר על דבר התשובה, אוקיי, אבל החידוש הגדול פה, כאילו יש פה כמה חידושים גדולים, אבל יש פה כמה משפטים שככה חזקים מאוד, משפט ראשון, הוא כותב, כל רעיונותיי רק בה הם מרוכזים. שמעתם? אמרנו שהרב קוק מעיד שזה נושא מאוד מרכזי. אנחנו רואים פה מה זה, כל רעיונותיי רק בה הם מרוכזים. רק בנושא הזה של התשובה, כל רעיונות שלו מרוכזים בה. מה זאת אומרת? אין לו דברים אחרים לעשות, אין לו דברים אחרים בראש, הרב קוק היה לו המון דברים על הראש, בסדר? הוא היה גם מנהיג ציבור, הוא היה רב שמשפיע, מנהיג בתור רב כמובן, הוא היה פוסק, הוא היה הוגה דעות, כן? הקים ישיבה, עשה מהפכה בכל עולם האמונה, המהפכה הזאת של עולם האמונה הניבה פירות רק בשלבים יותר מאוחרים, לא בדיוק בחייו, על ידי הבן שלו הרב צבי יהודה, אבל כל פנים הוא היה הוגה דעות גדול, כתב המון דברים. אז מה לכל רעיונותיי רק בהם מרוכזים? כן? קודם כל אנחנו רואים מכאן שהוא מעיד על זה שהתשובה כאן היא תופסת מקום מאוד מרכזי. אז עכשיו כנראה שהוא בא להסביר את זה. למה, איך רעיונותיו רק בהם מרוכזים? כן? התשובה, הוא כותב את המשפט הבא, התשובה היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים. עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות. אז כאן זה כבר פותח לנו איזשהו מבט חדש על עולם התשובה. אומר פה, התשובה היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים. ועליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות. מזה אנחנו מבינים שצריך לצאת הבנה הרגילה של המילה תשובה, של המושג תשובה, שאנחנו תופסים אותו בתור מה? איך אנחנו תופסים המילה תשובה, את המושג הזה אצלנו, בתור תיקון לאיזשהו נפילה שעשינו, איזשהו חטא שעשינו, צריך לבוא ולתקן אותו. נכון? זה כאילו התשובה באה, תחזור בתשובה, תתקן את המעשים שלא היית בסדר בהם. את המעשים שחטאת בהם, את המעשים ש... נפלת בהם, תבוא ותתקן אותם. זה, ככה אנחנו תופסים את המושג תשובה. האם זו תפיסה נכונה של המושג תשובה? בסדר? לתקן את המעשים הלא טובים שלנו? בסדר? את החטאים, הנפילות שלנו, תקן, האם זה תפיסה נכונה למושג תשובה? אתם אומרים? נכון, זה תפיסה נכונה. זה עדה שתפיסה, אבל התשובה היא גם זה. אלא מה? שהיא לא רק זה. זה הנקודה. היא לא רק זה. בסדר? היא לא רק התיקון לחסרונות. היא לא רק תיקון של חסרונות. כמו שהרב פה אומר, הוא אומר, התשובה היא תופסת החלק היותר גדול בתורה ובחיים. כלומר, זה משהו הרבה יותר רחב מרק לא הצלחת, תתקן. או טעית, כן? טעית, תחזור בתשובה. היא הרבה יותר, זה חלק הרבה יותר רחב מזה. תופסת החלק יותר גדול בתורה ובחיים. ויותר מזה, עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות. עכשיו תגידו, אם זה היה רק לבוא ולתקן את הנפילות שלנו, בסדר? לתקן את החטאים שלנו. אז מה זה קשור לכל התקוות האישיות והציבוריות עליה הן בנויות? אתם מבינים מה כתוב פה? התשובה היא כל התקוות האישיות והציבוריות בנויות על הנושא הזה של תשובה. זה יצא לגמרי מההבנה של רק תיקון של נפילה, רק תיקון של חטא. יצא לגמרי מההבנה הזאת. אנחנו עכשיו בהבנה אחרת לגמרי. מדובר פה שהמושג הזה של תשובה הוא שייך לתקווה של העולם. התקווה של העולם, כלומר, לאיזשהו מציאות, כן, לאיזושהי מטרה, לאיזושהי תכלית של העולם כולו, שהאישי והציבורי, האישיות והציבוריות. אז זה כבר מתחיל להסביר לנו למה זה כל רעיונותיו רק בא עם מרוכזים, מה שהוא אמר מקודם. כי התשובה היא לא רק משהו מצומצם לתיקון, תיקון פנצ'רים, או תיקון חורים שלא היינו, למלא את החורים שלנו, כן, או למלא את להשלים את הנפילות שלנו, לא רק זה, בסדר? התשובה זה משהו אחר לגמרי, זה משהו שמדבר על תכלית של האישיות הפרטית, תכלית האישיות הציבורית קשורה לתשובה. אז איך זה, מה עדיין לא הסברנו כך את הדבר, אנחנו רק רואים מה כתוב פה, כן? לכן זה כבר יותר מסביר למה רק כל רעיונותיו רק בא עם מרוכזים, כבר מסביר את את זה שיש בו מושג שהוא הרבה יותר רחב מהמושג המצומצם שרגילים להגדיר את התשובה. כן? אז טוב, אז ננסה, עוד מעט נסביר את זה קצת יותר טוב, בוא נתקדם עוד כמה משפטים וננסה לחזור אחרי זה ולהסביר את הכל. ממשיך הרע. עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות. היא מצוות השם, שהיא מצד אחד קלה שבגלל. קודם כל הוא אומר זה מצווה. קודם כל זה מצווה, מצוות השם. יש מצווה לעשות תשובה. איפה זה כתוב המצווה הזאת? כתובה בתורה, לכאורה. ושבת עד השם אלוהיך, כתוב שם, ושבת עד השם אלוהיך. יש כאלה שלא רואים, קוראים את זה כמצווה. יש, לפי הרמב״ם אולי אין מצווה של תשובה, יש מצווה של וידוי. בסדר, יש בזה קצת מחלוקת מצווה להתוודות, והתשובה היא, כאילו, משהו יותר כללי, כאילו, לא מונים את זה בתור מצווה, כמשהו יותר כללי. אבל, בכל אופן, הרב פה נוקט שזה כן מצווה, ושבת עד השם אלוהיך. אז התשובה מצד אחד היא מצוות השם, שעכשיו אומר שהיא מצד אחד קלה שבקלות. למה? שהרי עירור תשובה הוא כבר תשובה. ומצד אחד הרי היא קשה שבקשות, שלא יצא עדיין אל הפועל במילואה בעולם ובחיים. אז, 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 אז מה? מצד אחד קלה שבקלות, זה שאינה קשה שבקשות. אז יש פה איזשהו מדרג שהתשובה מתחילה מ... מקום מסוים, כאילו מין נקודה מסוימת, ויכולה להגיע עד המקומות הכי גבוהים, נכון? קלה שבקלות עד הקשה שבקשות. למה היא קלה שבקלות, הוא אומר? הוא אומר, כי אתה יכול לקיים אותה אפילו בדבר הכי קל, אפילו בעירור. ברגע שאתה, עירור זה מחשבה, ברגע שאתה חושב לעשות תשובה, כן, יש לך איזו מחשבה טובה, להשתנות, מחשבה טובה לתקן, כבר עשית משהו, כבר קיימת את מצוות תשובה ברמה מסוימת. אבל מצד שני, כדי לקיים אותה במילואה, באופן המלא שלה, התשובה עדיין, כן, התשובה עדיין לא יצאה לפועל בצורה השלמה שלה. כן? למה? זה קצת יפתח לנו את ההבנה להבין כל מה שראינו בפסקה הזאת. רק נסביר רגע לנושא הזה של העירור. מה הכוונה שעל ידי עירור תשובה כבר מקיימים מצוות תשובה? מה הכוונה בזה, אתם יודעים? כאילו, כתוב בגמרא, במסכת קידושין, כן, אם ניקח איזשהו רשע, כן, כתוב איזה שם, יש איזה רשע גמור, שבא ואומר, התקדשי לי על מנת שאני צדיק גמור. בסדר? קידש את האישה, כן, בתנאי שהוא צדיק גמור. ראש המאפיה. קידש את האישה על מנת שהוא צדיק גמור. אז על מנת זה תנאי, אוקיי? כלומר, אם אדם אומר, התקדשי לי על מנת שירד מחר גשם, אז היא תהיה מקודשת רק אם ירד מחר גשם. אם היא לא ירד, היא לא תהיה מקודשת. אז פה, אם התנאי, אז הוא אומר, התקדשי לי על מנת שאני צדיק גמור. טוב, היא רוצה להתקדש רק עם צדיקים, לא רוצה להתקדש עם פושים. אז מה אתם אומרים, מקודשת או לא מקודשת? מה אתם אומרים? אז הגמרא, מה? כמעט, הגמרא אומרת ספק מקודשת. ספק מקודשת, למה? שמא ערער תשובה בליבו. מה אתם? שמא ערער תשובה בליבו. כלומר, אם הוא ערער תשובה בליבו, אז הוא צדיק גמור. ברגע שאתה מערער לעשות תשובה, אתה מערער ברצון שלך, במחשבה שלך, אתה רוצה לעשות תשובה, כבר אתה נחשב צדיק גמור. פש, מה זה? ככה מיד? כן, ככה מיד. הוא היה רשע, אבל עכשיו הוא עשה הרבה עבירות, אבל ברגע שהוא, אם הוא חושב בלב שלו עכשיו, הוא חושב, אני רוצה לחזור בתשובה, כי אני רוצה לתקן את העבירות שלי, אז הוא נחשב צדיק גמור. רק שהגמרא אומרת, שמה הוא ערער תשובה בליבו. כלומר, אם אני יודע ודאי שהוא, אם היה לי רנטגן על המחשבות שלו, שוודאי הוא ערער תשובה, הייתה מקודשת לגמרי. הייתה מקודשת ודאי. אבל כיוון שאני לא יודע אם הוא ערער תשובה או לא ערער תשובה, אז היא ספק מקודשת. ככה הגמרא אומרת. אבל אתם מבינים מה גנוס פה בגמרא הזאת? יש פה איזה כוח גדול, איזה כוח גדול יש לתשובה? ערעור תשובה. כי זה מה שהרב אומר פה. מצד אחד, ברגע שאתה מערער, אתה כבר נקרא צדיק גמור. כלומר, מערער, אני רוצה להיות יותר טוב, אני רוצה לתקן את המעשים שלי. בסדר, רוצה לתקן את החטא, אני חושב צדיק גמור. אז מצד אחד היא קלה שבקלות, קל להעריר, כן? אחרי זה, אחרי שהוא יראה תשובה בליבו, אחר כך הוא נפגש עם הקושי שבחיים, אולי הוא לא יצליח להתמיד בזה, יכול להיות. אבל כרגע הוא יראה תשובה, אז הוא צדיק גמור. אבל מצד שני, אומר הרב, היא גם קשה שבקשות, הכי קשה לממש את העיקרון של התשובה. מדוע זה הכי קשה? הרב, מכיוון שהיא לא יצאה לפועל עדיין במילואה, הוא אומר את זה בעולם ובחיים. כאן בעצם הרב נותן, כן, נועץ הנקודה, מה זה מבחינתו תשובה. וזה קשור לכל מה שראינו בפסקה הזאת. עדיין לא יצאה אל הפועל במילואה בעולם ובחיים. זאת אומרת שמה זה התשובה בעצם הרב מבין? מה זה תשובה? תשובה זה שהעולם כולו, ישתנה, יגיע לאיזושהי מציאות, תכליתית, לאיזושהי מציאות שלמה, בסדר? לאיזושהי מציאות, כן, מלאה. העולם והחיים הם השתנו, הם התעלו למקום כל כך, למקום כזה, שמגיעים לשלמות שלהם. ואז התשובה תצא אל הפועל. מתי זה יקרה? עוד חזון המועד. זה יקרה, אנחנו לא מדברים, לא יודעים בזמנים. נסביר קצת יותר טוב, אבל זה משהו עתידי מאוד. אבל זה נקרא להוציא תשובה. זאת אומרת, נעשה עכשיו יותר להסביר את הדברים. אז מה זה תשובה בעצם לפי הרב קוק? מה זה תשובה? תשובה, אז זה לא רק אמרנו לתקן את החטאים שלך, אלא תשובה היא כל תיקון שאתה עושה בעולם, כל התקדמות שאתה עושה בעולם, לא רק על משהו שעשית לו בסדר, אלא גם לכיוון הטוב. אתה מתקדם למשהו יותר טוב, אתה עכשיו עושה תשובה. אתה עושה מעשה, כן, אתה מחליט להיות אדם פחות כעסן, טוב, זה ברור, אתה, ודאי שאתה עושה תשובה, אם אתה פחות כעסן, אז אתה מתקן חטאים, אבל לא רק לתקן חטאים, אתה מחליט עכשיו להיות אדם שעושה יותר מעשה חסד, אז אתה עושה תשובה. אתה מתפלל יותר בכוונה, אתה עושה תשובה. כל תיקון שאתה עושה בעולם, עכשיו האמת זה לא רק בעולם הרוחני, תכף לשאול. זה לא רק בעולם, זה גם בחיים הוא כתב פה, גם בעולם ובחיים. כלומר, התשובה היא שייכת גם לרבדים, למישורים, סליחה, אחרים. אם אתה בא ומתקן את העולם הגשמי, גם בזה יש פן של תשובה. אם ממציאים איזושהי תרופה, נגיד, למחלה שלא מצליחים למצוא לה תרופה, מתקדמים בתרופה שלה, גם זה יש בזה מהלך של תשובה. חיי הגוף הם נהיים יותר זה, אתה שומע יותר על חיי הגוף, מבריא יותר את חיי הגוף, אתה מוצא תרופות יותר טובות, מפתח תרופות, מפתח דברים כאלה, זה גם יש בזה מבחינה של תשובה. נסביר למה זה נקרא תשובה עוד מעט. אז אם תשובה היא שייכת לכל המישורים בחיים, והיא שייכת להתקדמות תמידית, לאיזושהי תנועה תמידית שקיימת במציאות. ננסה להסביר את זה קצת יותר, אבל בוא ניתן לנו לשאול. כן, בכבוד. זה מה שאנחנו אומרים. איך קראת על הדבר ראשון? אמרת, איך? גירעון הרע או הוספת הטוב. אז אנחנו אומרים שזה לא רק גירעון הרע, לא רק, אלא גם הוספת הטוב זה תשובה לפי הרב קוק. לכן היא תופסת, היא הרבה יותר רחבה מאשר תיקון המשברים והחטאים שלך. ולכן הוא אמר שהתשובה היא תופסת יותר גדולה בעולם החיים, והתקוות האישיות והציבוריות היא תלויות שהיא תצא לפועל. כי למה? כי המציאות היא בעצם צריכה להיות להשתלם, המציאות צריכה להתקן, להיות מתוקנת. איך היא תהיה מתוקנת המציאות הזאת? איך היא תהיה מתוקנת? על ידי שאנחנו נתקן אותה. מי זה אנחנו? כל אחד יתקן את החיים האישיים שלו, האישיות הפרטית. כל אחד יתקן את החיים האישיים שלו הפרטיים, את המידות שלו, את החסרונות שלו, את החסרונות שלו בין אם בעולם האישיות שלו ובין אם בעולם החומרי שלו. אז כל אחד תקן את האישיות הפרטית שלו, והעולם, כן, והחברה כולה תתקן את עצמה, והעולם כולו יתקן את עצמו. זה יוביל לתשובה השלמה. כן? עכשיו, למה זה נקרא תשובה? אנחנו רוצים, למה זה לא תשובה, זה נקרא, בעצם במילים אחרות, התשובה היא תנועת העולם לתיקון שלו. זה אפשר להגדיר ככה. התשובה היא תנועת העולם לתיקון שלו. באיזה מרחבים של תיקון? בכל המרחבים. ודאי שהעיקר, בסופו של דבר, זה העיקר, זה עולם הרוח. התיקון של העולם הרוחני זה העיקר, אבל גם תיקון של העולמות החומרים, גם תיקון של העולמות הגשמיים, עולמות הרפואה, גם עולמות ההנדסה, אפשר לומר, כל העולמות, כן? כל העולמות, כל תנועה של תיקון בחיים הפרטיים שלך, בחיי הציבור, בחיי העולם, בחיי המדינה, כל תיקון, כן? בחיי האנושות, זה תהליך של תשובה. מדוע? כי התשובה היא תנועה של התקדמות, תנועה של התקדמות של העולם, תנועה של התקדמות של העולם והחיים. רק מה צריך להבין, ולכן הרב קוק אומר, כל רעיונות רק באים מרוכזים, אתם מבינים? כי בעצם התשובה היא לא מסתכמת רק בוא תשפר את ה... כן, תתקן את מידת הגאווה שלך, או מידת הכעס שלך, או את הראיות האסורות שראית, בוא תחזור בתשובה על הראיות האסורות שראית, ותתחיל עכשיו לעבוד על שמירת העיניים, בסדר? לעבוד על שמירת העיניים, וללמוד על זה, ולעמול על זה, ולא להסתכל מאוד אסורות. זה ודאי שזה חשוב מאוד 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 לתקן את שמירת העיניים, זה ודאי. וגם חשוב מאוד 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 לתקן את לשון הרע שלך, ודאי שזה מאוד חשוב, ודאי שזה תשובה עצומה דבר כזה. אבל זה לא התשובה לא מסתכמת רק בזה. תבינים את ההבדל? ודאי שזה תשובה גדולה מאוד לתקן את שמירת העיניים. בוודאי. אבל זה לא מסתכם רק בזה. הוא אומר, התשובה היא כל התנועה של התקדמות העולם, זה שייך למושג התשובה. רק ננסה להסביר, למה זה נקרא תשובה אם ככה? למה זה נקרא תשובה? כי אנחנו מבינים תשובה שוב, קצת כמו שאמרת מקודם, קראת לזה גירעון, לא בדיוק גירעון הרע, אלא תיקון הרע, הייתי אומר. תיקון הרע, תשובה זה תיקון הרע. כן, אתה חוזר בתשובה על משהו שלא היית בסדר. זה מה שאנחנו קוראים. אז למה אני עכשיו אומר לכם שתשובה לא? זה ההתקדמות וההתעלות של העולם לעבר התיקון שלו. זה תשובה. בכל הרבדים, בכל המישורים. זה תשובה אמיתית. לא, לא אמיתית, תשובה רחבה יותר. כן, שוב, התשובות החשובות שאנחנו צריכים להתעסק איתם, כלומר זה ביום יום, על החטאים שלנו, על העבירות, על המידות הלא טובות שלנו. צריך להתעסק עם הדברים האלה, ודאי. אבל צריך לדעת שהתשובה היא מושג יותר רחב. לכן הרב הוא אומר, התשובה תופסת החלק היותר גדול בעולם בחיים. שהוא רוצה להעיר משהו? עכשיו, אם ככה, רק נסביר, אם ככה, תבינו עכשיו, מדוע זה נקרא, אם ככה, המילה תשובה? למה זה נקרא תשובה? מה אתם אומרים? איך? לשוב, לאן? נכון. למקור שלך. אתה צודק, קודם כל, אז יפה, אתה מתחיל טוב, כי באמת, מה זה המילה תשובה? מלשון שיבה. לשוב, לשוב. לאן שווים? שווים למקום שיצאנו ממנו. נכון? למקום שיצאנו ממנו. אז אתה אומר לשוב לעצמך. צודק, אבל זה הרבה יותר רחב, כי הבאנו פה, זה לא רק, תשובה היא לא רק לעצמך. לשוב לשלמות. אז מה היית פעם בשלמות? העולם לפני שהוא? או, יפה, יפה. לפני שהוא נברא, אפשר לומר, כן? כלומר, בוא נסביר יותר, נכון? לשוב, בעצם תשובה זה משון... לשוב, שיבה, לאן אתה שב, מקום שיצאת ממנו. אז אמרת לשוב לעצמך, זה נכון, אבל מה זאת אומרת לשוב לעצמי? יש פה המון התשובה, היא כוללת הרבה יותר מלשוב לעצמי. כוללת גם תיקונים אחרים, תיקוני המציאות כולה, כן? תיקוני כל הרבדים של החיים. אז יש פה שיבה הרבה יותר עמוקה, שיבה הרבה הרבה יותר שורשית, שיבה הרבה הרבה יותר מקורית. וזה באמת, לכן הרב קוק, הוא מתחיל פה, אתם יודעים, הוא בעצם פותח מתוך העולם של פנימיות התורה. מתוך העולם של פנימיות התורה, מתוך העולם של סודות התורה, העולם של, כן, של חוכמת הקבלה ודברים כאלה, אז הרב קוק מתבונן על כל המציאות ומנתח אותה בכלים כאלה או בעיניים כאלה של פנימיות התורה. ובפנימיות התורה אז אנחנו יודעים שהעולם הוא בעצם... העולם הוא עולם נברא, טוב, זה אנחנו יודעים גם ליפנים יותר, אבל עולם הוא עולם נברא, אבל מה זאת אומרת שהוא עולם נברא? זאת אומרת, שלפני שנברא העולם, אז מה היה פה? אנחנו לא יודעים להסביר את הדברים על הדסו, אבל כוונה היה פה, היה רק אלוקות, הייתה רק אלוקות, כן? היה אינסוף, אלוקות. כדי שיתגלה העולם שלנו, אז האינסוף צריך מה? לצמצם את עצמו. צריך לצמצם את עצמו, וצריך כאילו... כאילו לצאת החוצה מהעולם, וכאילו, יותר נכון, צריך להוציא את העולם מתוכו. לכן העולם שלנו נקרא בריאה. בריאה. נכון? אנחנו עולם נברא. עולם נברא. מה זה עולם נברא? נברא, אתם יודעים, נברא זה לצאת החוצה. אני אסביר לכם, נברא בעברית, מה זה נברא בעברית? אתם יודעים מה זה נברא בעברית? טוב, מה זה לברות בעברית? אתם יודעים מה זה לברות בעברית? לברות את... מה זה? לא, כן, קודם כל כן, אבל תכף נסביר יותר מזה. מה זה לברא? מה זה? מה זה?
לנקות את היער.
נכון, לברות עצים. לברות עצים זה לחתוך עצים, לחתוך. לכרות, לכרות. לברות זה לכרות, כאילו, לכרות. העולם כזה, כאילו, הוא נחרט מהבורא, כלומר, הוא יצא ממנו החוצה. יצא ממנו החוצה. לכן, כאילו, המילה ברא, השורש ברא, הוא ביטוי של... כן? של בר, בר בארמית זה לצאת, נכון? איך אומרים מי שמת, כאילו? או, כן, לא מי שמת, אתה אומר בר מינן, נכון? מה זה בר מינן? חוץ מאיתנו, בסדר? מכירים את הבר הזה? שתיתם פעם בירות שם, בבר מינן, כן, זה שהיה פעם איזה פעם, דעתי קוראו לו בר מינן, לא משנה, לא יודע מה היה דבר כזה, אבל בר מינן, מה זה? כן, בארמית, בר מינן, כאילו חוץ מאיתנו, בר בארמית זה בחוץ, בר זה בחוץ, בר זה מלגב מלבר, מלגב זה מבפנים, מלבר זה מבחוץ. לא, בר מצווה זה לא בארמית, זה לא בארמית, בר מצווה, זה לא איזה. זה כאילו בן מצווה, זה גם המילה בן, בסדר? בר זה גם המילה בן, כמו בר קמצא, קמצא, בר קמצא, בן קמצא. כל אופן, בר זה בארמית זה או בן, אבל זה בר זה החוצה, בר מינן, חוץ מאיתנו. אז בריאה זה להוציא החוצה, זאת אומרת, נחזור אלינו, לכן בריאה, מה שאמרת יש מעין זה נכון, הרמב"ן על התורה כותב שרק שורש ברא זה שורש של יציאת יש מעין. כל שער הזה זה לא יש מעין, זה יש מיש. כל שער לעשות, כן, לפעול, כל הדברים, כל אשר עשה אלוהים זה יש מיש. יש מיין זה רק, רק שורש ברא, זה רק, רק שורש ברא זה יש מיין. בראשית ברא אלוהים את השמיים, אז ברא, ברא יש מיין, כלומר, הוציא את ה, בעצם, את כאילו את העולם, עכשיו, מה זה יש מיין הזה? זה הקדוש כאילו הוציא את העולם מתוכו. הוציא את העולם מתוכו. או, אז עכשיו אנחנו חוזרים לנושא של, אז מה קורה בו בעצם? אז איפה העולם היה פעם? מה איפה, או, כל העולם, כל העולם, כל המציאות שלנו, איפה היא הייתה? היא הייתה בעצם, כן, גנוזה מחוברת באלוקות, באלוקות, בבורא העולם. זה, זה מושג מאוד מאוד גבוה, כן? אנחנו לא מסוגלים להבין את זה בדיוק עד הסוף, מה זה אומר, אבל, אבל לא היה לפני שנברא העולם. אז מה היה פה? תרם כל יציר נברא, נכון? תרם כל יציר נברא, אתה, כן, זה רק הקדוש ברוך הוא היה פה. מה זה אומר? אנחנו לא יודעים להבין את זה, כי זה מעבר למושגים שלנו. אבל היה פה אלוקות, שכן, רק אלוקות, רק אין סוף. זאת אומרת, ואלוקות, צריך להבין, באלוקות אין חיסרון. האלוקות זה הדבר השלם, השלם בתכלית השלמות, שאנחנו אפילו, אפילו כשאנחנו אומרים, כשאנחנו אומרים על אלוקות שלם, אנחנו אפילו ממיתים בערכו, כי כל שלמות שאנחנו תופסים היא לא השלמות שאצלו, תביא, האלוקות זה השלמות הכי הכי, מעבר לכל השלמות שאנחנו מסוגלים לדמיין ולהבין ולהכיל או להפנים בשכל הקטן שלנו, זה השלמות הכי הכי מוחלטת, הכי שלמה, מכל ההבנות שלנו, כל הצמצומים שלנו, מעבר לכל זה. האלוקות זה השלמות המוחלטת. אז העולם כולו בעצם, לפני שהוא נברא, לפני שהוא יצא החוצה מהאלוקות, תבינים מה זה בריאה? בריאה זה יש אלוקות שהוציא את העולם החוצה. לפני שהעולם נברא, שהוא יצא החוצה מהאלוקות, אז מה הוא היה? הוא היה כנוס באלוקות. אז העולם היה בעצם שייך למה? הוא היה שייך לשלמות, הוא היה שלם. שלם, היה מתוקן בשיא התיקון, בשיא השלמות שאפשר לדמיין, אנחנו לא מסוגלים לדמיין. כולם סוגלים לדמיין. ואז מה קרה? אז העולם, הקדוש ברוך הוא הוציא, הבורא הוציא מתוכו את העולם, ברא את העולם, הוציא החוצה את העולם. כאילו מתוכו. עכשיו, זה גם לא באמת, כי ברור שהקדוש ברוך הוא, כן, הוא עדיין מהווה את הכל ומחיה את הכל, כן? ושום דבר לא יכול לחיות בעולם בלעדיו, הוא מחובר לעולם הזה. זה גם כן, זה סוגיית הצמצום, זה סוגיות בקבלה קצת. אבל לא שהקדוש ברוך הוא לא עזב את העולם ברור, אלא הוא ברא את העולם והוא עדיין ממשיך לחיות אותו. על כל פנים, אז מה עכשיו קורה? שכאילו, זה מה שאמרו פה, כסף מקודם, כאילו, העולם הוא ירד, כן, הוא ירד מהמדרגה שלו, כן, לשבירה כזאת, הוא, כן, זה שבירה, כלומר, לאיזושהי מציאות מאוד מאוד שבורה, מאוד נמוכה, מאוד רחוקה, כן, במושגי הקבלה זה גם נקרא שבירת הכלים, אתם אמרו פה, כל העם, אנחנו אמנם נראים פה איזה פסקה, כאילו, לכאורה דברים פשוטים, אבל כדי להבין מה שהוא רוצה פה, כדי להבין את המשפט הזה, שהוא אומר לכם, שלא יצא עדיין על פה, לא בעולם וחיים, אני צריך להבין מה שאני מסביר עכשיו, כאילו, אחרת לא מובן כל הדברים שלו. כי הרב הוא גם אמרנו, הוא מתוך פנימיות התורה, הוא שואב, והוא מתבונן על כל המציאות, ובטח על עולם התשובה, במבט הזה. אז מה אומר הרב, כן? מה קורה פה בעצם? בריאת העולם היא סוג של שבירת הכלים, כן? שהיה אור יותר מדי גדול מאשר הכלים של העולם יכולים להכיל, ולכן העולם ירד למדרגות מאוד מאוד נמוכות, מאוד מאוד רחוקות מהאלוקות. יש השתלשלות מאוד מאוד גדולה מהשלמות האלוקית שהייתה לפני שנברא עולם, ואחרי שנברא עולם, כן, עולמות, 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 עד שנברא העולם שלנו. בריאה של הרבה הרבה עולמות, כן? הרבה הרבה עולמות שנבראו מהאלוקות, עד שמגיעים לעולם הכי הכי נמוך שלנו, נקרא עולם העשייה. העולם הכי תחתון, הכי נמוך. אבל, אז מה קורה? אז עכשיו אנחנו מתחילים להבין אם ככה, מה זה המילה תשובה. אז המילה תשובה, מה היא בעצם? לשוב. לשוב לאן? למקור שממנו יצאת. מאיפה יצאת? מאיפה יצאנו? מאיפה העולם יצא? לא עכשיו רובן ושימון, מאיפה העולם יצא? הוא יצא מהשלמות המוחלטת. הוא יצא מהאלוקות, נכון? יצא מהאלוקות, אז הוא יצא מהשלמות המוחלטת. יצא מהשלמות המוחלטת. אם כך, אתם מבינים מה זה תשובה? אז התשובה היא כאילו, לכן כל תיקון שפועלים בעולם, בכל המישורים שלו, בכל הצדדים שלו, כל תיקון, הוא הופך את העולם להיות יותר טוב, יותר מתוקן, יותר שלם. יותר שלם, אתה התקדמנו עוד צעד, לשוב חזרה למקור, לשוב חזרה לתיקון השלם, אתם מבינים? אז אתם מבינים, למשל אני אקח דוגמה, תראו כמה עולם עשה, כמה תשובה העולם עשה מאז, לפני כמה, נגיד כמה מאות שנים, לא יודע, 200, 300, 400 שנה, כשכן, רק אני מדבר רק על העולם הגשמי, כן, העולם החומרי, כמה הוא היה הרבה, הרבה יותר מיושן, הרבה יותר, כן, פרימיטיבי כזה, וכמה העולם נהיה יותר מתוקן, יותר קל לחיות בו, יותר קל לחיות בו. כן, כל זה שהעולם יותר קל לחיות בו היום, אז זה אומר שהפכנו, הבאנו חיים יותר שלמים. כי פעם היה מאוד קשה לחיות. תחשבו, פעם, קודם כל, אתם יודעים שאנשים פעם היו מתים גם בגיל מאוד צעיר יחסית. לא היה תוחלת חיים כל כך ארוכה. לא היה תוחלת חיים כל כך ארוכה. כן, היו מתים, לא יודע, בגילאים עם 40, 50, זה היה גילאים די סבירים להיפטר מהעולם, כאילו, בזקנה מופלגת. לא, כאילו, למה, היה הרבה מחלות ולא היה תרופות, כמו שצריך, כן? לא ידעו איך לטפל בדברים כמו שצריך. היום עולם הרפואה בא ומביא את כל הפיתוחים שלו, את כל ההבנות שלו בווירוסים, החיידקים, בזה וזה, במנגנוני הרפואה. העולם מתקדם, העולם משתכלל. זה תיקון של העולם, ודאי שזה תיקון. זה תיקון לקראת חיים, לקראת חיים טובים יותר, ודאי לקראת חיים טובים. תיקון לקראת שלמות, ודאי תיקון לקראת שלמות. אז קודם כל, החיים, תוחלת החיים מתארכת. הרבה יותר קל לחיות, כן? להשיג אוכל, להשיג אוכל. פעם להשיג לחם מעובד, כן? להשיג לחם מעובד, לחם. לאכול אותו כמו זה, זה היה חתיכת עבודה, ממש להוציא את זה מתוך האדמה כפשוטו, כן? לחרוש ולזרוע וזה, ולקצוב ולטחון את הקמח וכל הדברים האלה, בסוף גם לאפות, אתה משיג לחם. מי היום חורש, זורע וכל זה, כאילו, יש לך כאלה שזה הפרנסה שלהם, בסדר, אבל אנשים בזה, מי קונה קמח במקולת, פעם הקמח לא מנופה, או הקמח כבר מנופה, אתה יכול לקנות גם קמח, פעם הייתה עוד, פעם זה היה, גם היום יש את זה, אני לא, זה, אבל אני זוכר לפני, כשרצנו, אז היה, היו קונים, בדרך כלל קמח לא מנופה, צריך לעבוד קשה בבית לנפות אותו, היום אני קונה קמח מנופה, אין כבר נפה בבית, אין, זה גם התקדמות, אתם מבינים, העולם מתקדם, יותר קל לחיות, יותר קל לחיות. יותר כאלה, זה יותר שלמות של חיים. אז זה מה שזה אומר שהתשובה היא, אמרנו, התשובה היא בעצם תיקון של ה, תיקון והתעלות של העולם בכל מרחבי החיים שלו. וזה נקרא לשוב אל האלוקות. לשוב אל האלוקות, הכוונה, לשוב אל השלמות הגמורה. לשוב אל השלמות הגמורה שממנה העולם יצא. אז העולם היה גנוז בשלמות, הוא נברא, כי יש סיבות אלוקיות מדוע העולם הזה נברא. לא נכנסים עכשיו לסיבות האלה, אבל יש סיבות מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כן? למה הוא לא השאיר אותו כאילו גנוז באלוקות כבר? תשאיר אותו שלם. לא, הקדוש ברוך הוא רצה להוציא אותו ממנו ושהוא יחזור אליו. הוא רצה להוציא את העולם ממנו ושהעולם יחזור אליו. יחזור אליו על ידי מה? על ידי מעשיו של האדם, על ידי פעולותיו של האדם, על ידי תיקוניו של האדם, שהעולם יחזור אליו. וזה מהלך של תשובה. לכן אומר הרב, מצד אחד התשובה היא קלה שבקלות. איך היא קלה שבקלות? ערעור תשובה הוא גם תשובה, קלה שבקלות. אתה יכול להערר, המנת שאני צדיק גמור, ספק מקודשת, עד כדי כך, קלה שבקלות. מצד שני, התשובה היא קשה שבקשות, כי עוד לא יצא לפועל, כי זה להוציא את זה, להחזיר את העולם לתיקון השלם שלו, למציאות השלמה, למציאות האידיאלית שלו, זה דבר עתידי מאוד, נשגב מאוד, קשה מאוד, שצריך קודם כל שתיקוני הנפש והחיים הפרטיים, של כל אחד ואחד, זה המון תיקונים הציבוריים, התיקונים החברתיים, כל התיקונים, זה תהליך שלם, אבל אנחנו רואים שהעולם מתקדם לשם, זה הנקודה שאתם מבינים, שכל רמות הרבה, רק בה הם מרוכזים, כי בעצם, הרב הוא עוסק בתיקונים, הוא עוסק בתיקונים, לכן כל רמות הרבה, רק בה הם מרוכזים, הוא עוסק בתיקונים, כל דבר שהוא עסק בעולם זה תיקונים, בין אם תיקונים מוכנים, תיקונים הנגתיים של המערכות הציבוריות, כל תיקון כזה הוא תשובה, לכן אומר כל רמות הרבה מרוכזים, כי הוא תמיד עוסק בתיקון. לכן כל רעיונותיו רק מה הם מרוכזים? הוא עוסק בתיקונים, כן? ואמרנו, צריך לחפש את התשובה הזאת במציאות שלנו, אנחנו רואים את זה. כי העולם ממה שהוא היה פעם למה שהוא היום, כמה העולם השתנה, כמה העולם השתנה לטובה, כמה הוא נהיה יותר מתוקן, כמה הוא נהיה יותר שלם. זאת אומרת שהוא עושה תהליכים של תשובה, של שיבה לשורש, למקור השלמות שלו. יש עוד עבודה לעשות ודאי, כי התשובה היא לא רק ברבדים הגשמיים, שלא יישמע ככה, חס ושלום. לא רק בזה שהחיים היום יותר נוחים, ויותר מפנקים, ויותר בריאים, זה תשובה, ממש לא. התשובה היא גם כן, אמרנו, ביום-יום, במעשים, כן, בתיקון המידות שלנו, תיקון המעשים שלנו, כן, תיקון העבירות שלנו, שם נמצאת גם כן התשובה, כמובן. כן, אבל כל התיקונים האלה, בחלק מאיזשהו מערה כללי, שהנושא הזה של תשובה לשוב, אלא, כן, לשוב אל המקור. ורק עוד נקודה אחת, לכן, תבינים, לכן, הספר הזה של הרב קוק, התורה הזאת של הרב קוק על התשובה, היא מתגלה בדורות שלנו, בדור שלנו, תבינים למה? כי הדור שלנו זה דור של הגאולה. דור של הגאולה של עם ישראל. והגאולה של עם ישראל, הגאולה של עם ישראל, היא זאת, היא, כן, התנועה הזאת של הגאולה של עם ישראל, היא בעצם התנועה שמסוגלת שיכולה להביא וגם תביא, היא גם לא יכולה, היא גם תביא את העולם לשלמות שלו, לתיקון שלו. כן? בגלות לא היה אפשרי להגיע לתיקונים שדיברנו עליהם, שאנחנו עוד לא, שעתידים להגיע אליהם, לא היה מסוגלות. רק שיש עם ישראל בארצו, שעם ישראל בתהליך של גאולה, צריך להרחיב הדבר הזה, רק ככה יכולים לחזור לשלמות הזאת של האלוהות. טוב, אז עשינו פה אמנם רק התחלת ההקדמה, אבל זה הנושא המרכזי של ההקדמה שרציתי ללמד. טוב, אז לא יודע, נראה, אולי נקרא אותו קצת מההקדמה. אמרנו, בכל מקרה, נתחיל בפרק ד', בין אם זה בפעם הבאה, אולי קצת מההקדמה. טוב, עד כאן. תיום.